השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. רב אחד יצא עם התלמידים שלו ליער. הוא יושב איתם בין העצים ונותן להם שיעור על ביטחון בהשם. ביטחון אמיתי, הוא אומר להם, זה שאתה יושב פה בין העצים ביער, ופתאום מתקרב דוב, ואתה לא זז. אתה בטוח בלב שלם שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך, ודפיקה אחת בלב לא עולה. איך שהוא מסיים את המשפט, והיא תרם קילה לדבר. יוצא מבין העצים, דוב חום, 150 קילו. השיניים שלו ככה בחוץ, והוא מתחיל לרחרח. הרב רק רואה אותו, קופץ מהמקום, עולה על העץ הראשון שהוא רואה, מתחבא בין העצים הכי גבוהים ולא נושם, שהדוב לא ישמע אותו. הדוב הלך, הרב יורד, הוא עובר לתלמידים שלו, תראו, יש ביטחון ויש ליתר ביטחון. אחד הכוחות הכי חזקים שיהודי קיבל, כדי להצליח בחיים, כדי לפתור את הבעיות שיש לו ולכולנו יש בעיות, זה הכוח של הביטחון. דוד המלך מבטיח בספר תהילים, זה לא ברכה, זה לא איחול, זאת אמירה. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. מי שבוטח בהשם, מקיף אותו החסד, מקיף אותו הטוב של אלוקים. רבנו יונה בשערי תשובה, אומר שזאת מצוות עשה מן התורה. זה לא זכות, האם לפתוח או לא לפתוח, זה לא שאתה אומר, תראה, אני לא ברמה של ביטחון, אני מוותר על הדיבידנדים. זה לא ככה. הוא אומר זאת מצווה מן התורה. כי תצא למלחמה על אויביך, לא תירא מהם. הוא אומר זאת, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לא לפחוד. איך לא לפחוד? אני הולך למלחמה, אני לא יודע אם אני אחזור, איך אני לא אפחד? תפתח בי, תסמוך עליי. נקרא, נתחיל שערי תשובה לרבנו יונה שער שלישי. אומר רבנו יונה, זאת חובה מן התורה, לבטוח בקדוש ברוך הוא, להיות בטוח שיהיה בסדר. למה ככה? עם כל הפחדים, עם כל הדפיקות לב, עם כל המתחים, עם כל הלחצים שאנחנו מתמודדים איתם, יש לנו מצווה לסמוך עליו שיהיה בסדר. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם. סוס ורכב, הם באים עם טנקים, הם באים עם כלי מלחמה, עם רב ממך. מה אנחנו? אנחנו מדינה קטנה, הם באים עם 21 מדינות, מוקפים אויבים, מצווה אותנו התורה, אל תפחד. איך אני לא אפחד? הוזהרנו בזה. שאם יראה האדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת השם בליבו ויבטח עליה. ואני רוצה היום לפתוח את השיעור עם מכתב מדהים של הרבי. לא מצאתי מכתב יותר מפורש וחזק מהעניין הזה. בואו נראה מה הכוח של ביטחון. איך אדם יכול לשנות את החיים שלו עם ביטחון בהשם? מישהו כותב לרבי בעיה מאוד אנושית, מאוד נוגעת ללב. הוא עובד כשוחט מחוץ לעיר, מתפרנס יפה ברוך השם. אבל אין לו שם עניין. אין לו חזן, אין לו קריאת התורה, הוא כל השבוע מתפלל יחיד. מה לעשות? זאת הפרנסה שהוא מצא, בסדר, קיבל יותר מרב. הבעיה היא שאבא שלו נפטר. עכשיו מה יעשה? שנה שלמה לא יגיד קדיש? נכון, יש לו שני אחים שאומרים קדיש, אבל רע לו בלב. הוא לא יגיד קדיש על אבא שלו, איזה צורה יש לזה, בגלל פרנסה? אז הוא בא ושואל את הרבי שאלה מאוד מאוד נוגעת ללב. האם השנה הזאת לעזוב את העבודה? להודיע שם במשחטה שהוא לוקח חופשה ללא תשלום לשנה, ל-11 חודש, בשביל לומר קדיש על אבא שלו. פרנסה מה יהיה? יהיה. אני בשביל אבא מוותר. מצד שני, פרנסה. מה עדיף? יותר מזה הוא אומר, גם בשביל הכבוד של אבא, כנראה אבא נפטר בלי להשאיר כסף. ולא היה כסף אפילו לקבור אותו, לשלם מצבה, לשלם על הקבורה. אז הוא כאדם מבוסס, קיבל על עצמו לשלם את הקבורה. עכשיו הוא אומר לרבי, אם אני עוזב את העבודה, אין לי לשלם על המצבה. אז הוא לא יודע מה קודם לכבוד של אבא. להקפיד על קדיש כל יום, או פרנסה, להרוויח יפה, לפרנס את המשפחה, וגם לשלם את ההוצאות הקבורה של אבא שלו. שאלה מאוד אנושית, אגרות קודש הרבי מלובביץ', חלק ג' ש' ב'. אגב, מה אתם הייתם עונים לו? מה קודם, פרנסה או קדיש? פרנסה, אתה אומר. אז נראה מה הרבי עונה לו, שואל אם לחזור ולקחת משרת שוחט בעיר, שאין במניין, ולא יוכל לומר קדיש ולרד לפני הטבע, ויסמוך על שני אחיו שיחיו. אבל על ידי זה יסתכר למחייתו, למחיית אנשי ביתו, וגם יוכל לסלק מה שהתחייב לתת על הוצאות קבורת אביו זיכרונו לברכה. הנה אומר הרבי כמו שאמרת, התירו חזל כמה דברים מפני צורך הפרנסה. בשביל פרנסה התירו לאדם כמה דברים לעשות. ובפרט בנידון דידן ששני אחיו יאמרו קדיש. זה לא שאף אחד לא יגיד קדיש על האבא. יהיה מי שיאמר, לא אתה, אחים שלך יאמרו. ועוד שעל ידי זה יוכל לסלק חלק מהוצאות הקבורה. הרי על ידי העבודה אתה תדאג לכבוד של אבא בדרך אחרת, שיקבר בצורה מכובדת. ולכן יזכור איש אחר במקומו שיאמר קדיש. לך תעבוד, תתפרנס, ולקדיש תזכור מישהו אחר שיאמר. אז זו הייתה העצה הפרקטית שהרבי נתן לו. ועכשיו הרבי מוסיף לו עוד קטע מדהים שהוא לא יאומן. בואו נקרא את המילים בפנים. וכל הנעל מפני שאיני יודע מצבו בעניין מידת הביטחון. אני לא יודע אם הוא טיפוס בוטח בקדוש ברוך הוא. ולכן אני נאלץ לתת לו עצות של שרברבים. לך תעבוד, תוותר על הקדיש. אבל אם חזק הוא בזה, הוא בתמימות, אם הייתי בטוח שהוא טיפוס בוטח, שהוא טיפוס שסומך על הקדוש ברוך הוא, שידאג לו, שיסדר לו פרנסה, ויחפש אחר כלי לפרנסה, ייתן לו השם יתברך פרנסתו במקום שיש מניין, ויוכל לקיים כל המוטל עליו. אומר הרבי, אם היית יודע שאתה טיפוס בוטח באלוקים, שלא נכנס ללחץ, אם שבועיים לא נכנסת משכורת, כי אתה אומר, ריבונו של עולם ידאג לי, הייתי אומר לך, תישאר בעיר, בלי פרנסה, תתפלל על אבא שלך והפרנסה תבוא. כי מי שבוטח, ממשיך אליו את הפרנסה. מי שסומך על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו חזרה באותה מידה. מכתב מדהים. אז מה למדנו עיקרון ראשון בשיעור הזה? אדם גוזר את הגורל שלו. תחשוב טוב, יהיה טוב. לנו יש כוח אדיר לשנות את הגורל שלנו. אם אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא שיהיה בסדר, יהיה בסדר. אם אתה לא בוטח, תוותר על הקדיש, לך תחפש עבודה. מכתב מדהים לכל הדעות. הרבי פשוט, תראו שהרבי עושה סיבוב, אומר מצד אחד על פי הלכה, אתה צריך לוותר על הקדיש. אבל אם אתה טיפוס בוטח, אל תוותר על הקדיש. תחיה שבועיים בלי משכורת, היא תבוא. הקדוש ברוך הוא ידאג לך. ואנחנו רוצים היום להעמיק בנושא של הביטחון, שזה באמת כמו שאלעד אמר לפני השיעור, הנושא הכי יסודי והכי בסיסי בקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. ולשאול מה זאת אומרת, שתי שאלות מאוד גדולות שהן לא שאלות שלי, שאלות שכל המפרשים שואלים אותם לאורך הדורות. א', איך זה עובד? מה זה, הוקוס פוקוס? בן אדם רוצה שפועל ראשון תנצח בכדורגל, נגיד שהיא לא משחקת בשבת, רוצה שיתנצח בשבת, אז הוא בוטח בקדוש ברוך הוא שיתנצח ויתנצח. מה זה בדיוק הביטחון הזה? זה הוקוס פוקוס? אדם רוצה לזכות בלוטו, אז הוא קונה כרטיס ובוטח שהוא יזכה והוא יזכה. ככה זה עובד. מישהו לא עלינו ולא על אף אחד מישראל לא מרגיש טוב במשפחה. אז אדם בטוח שהוא יהיה בריא והוא יהיה בריא? מה זה? מה זה הדבר הזה של הביטחון? איך זה עובד? מה אנחנו יכולים לחייב את הקדוש ברוך הוא מה לעשות? אז מה זה בכלל, מה הוא בכלל הביטחון בהשם? והשאלה השנייה והעיקרית, ועליה המפרשים מעריכים הרבה, ואני אקרא את הרבי בעצמו ששואל את השאלה, איך בכלל אפשר להיות בטוח? תגידו לי, בחיים האלה אפשר להיות בטוח במשהו? מה זאת אומרת שאני בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור לי? למה הוא חייב לי משהו? ואולי, לא רוצה להגיד על עצמי, הגמרא אומרת על העניין הזה, שאדם לא יפתח פה לשטן. אבל אדם מסוים שקרה לו איזושהי תקלה, הוא רוצה להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, אבל איך הוא יכול להיות בטוח? אולי הוא חטא ומגיע לעונש? אולי הקדוש ברוך הוא עכשיו נפרע ממנו? הרי יש שכר ועונש בעולם. הרי כל אדם חוטא. אז אולי עכשיו לא עלינו מישהו לא מרגיש טוב במשפחה, זה תיקון על משהו. אז מה זאת אומרת, אני בטוח שיהיה טוב? איך אתה יכול להיות בטוח שיהיה טוב? אתה הולך למשפט, אתה יכול להיות בטוח מה התוצאה? איך אתה יודע? תלוי באיזה מצב רוח, השופט יקום. מה זאת אומרת, אני בטוח שיהיה טוב? על מה בכלל מבוסס הביטחון הזה? זה מין משחק כזה, אני בטוח שאלוקים יעזור לי. זה לא משחק, זה עניין רציני, זאת מצווה מן התורה, אמרנו. אז איך אני יכול להיות בטוח שיהיה לי טוב? אולי מגיע לי עונש על משהו. אז מאיפה בכלל מתחיל הביטחון בהשם? זאת השאלה העצומה שכל המפרשים שואלים. אם כן, יש פה שתי שאלות. א', מה זה בכלל הביטחון? זה הוקוס פוקוס? זה החיים בהזמנה? תוכנית כבקשתך? אני מזמין מה אני רוצה שיהיה, בטוח שכך יהיה וזה קורה? למה הקדוש ברוך הוא עובד אצל מישהו מאיתנו? זה דבר אחד. דבר שני, איך בכלל אפשר להיות בטוח? מאיפה הביטחון באלוקים מתחיל? הרי ייתכן שאדם צריך לקבל תיקון על משהו, שאדם צריך לקבל עונש על משהו. אז איך אני יכול להיות בטוח בכלל במשהו? בואו נקרא את השאלה שהרבי שואל אותה. ליקוטי שיחות חלק למדבב עמוד 3, צריך ביאור. מהו היסוד לוודאות הזאת שיהיה בסדר? הרי אפילו כשיש הבטחה מפורשת מהשם, ייתכן שלא תתקיים ההבטחה שם הגרם החטא. ראינו בפרשת וישלח. יעקב אבינו נפגש עם אח שלו, הוא לא בוטח. דופק לו הלב, הוא פוחד מאח שלו, הוא עושה מלחמה מפה, מלחמה משם, שולח דורונות, כי הוא פוחד. שואל רשי, יעקב אתה פוחד? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לך שיהיה בסדר, הוא שמרה אני בדרך הזה. לפני שהלכת, הקדוש ברוך הוא הבטיח, מה אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא? אתה פוחד שעשיו יכול לעקוף את הגזרה העליונה? אומר רשי, יעקב זכר את ההבטחה, אבל אמר שם הגרם החטא. מה הוא יודע? הוא היה 20 שנה שם בחרן, אולי הוא חטא במשהו, אולי הוא חטא שהוא לקח שתי אחיות, חטא בכל מיני חטאים, הוא בלחץ. אז הוא לא יכול להיות בטוח שיהיה טוב. אז זה במקום שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שישמור אותו. בכל זאת יעקב אבינו אומר, אולי ההבטחה תתבטל. הבטחה אלוקית. לנו אף אחד לא הבטיח. אף אחד לא הבטיח שלנו חיים קלים. אז איך אני יכול לבטוח שיהיה לי טוב? אני בטוח, ריבונו של עולם, שהילד שלי יהיה בריא. למה? הוא הבטיח לך את זה פעם. הוא כתב באיזה מקום שכל החולים יתרפו. לא כתב שיבוא משיח זה יהיה, לא לפני ביאת המשיח. אז על מה בכלל מבוסס הביטחון? איך אדם יכול לבטוח? מאיפה זה מתחיל בכלל? שוב, אפילו כשיש הבטחה מפורשת מהשם, כמו אצל יעקב אבינו, ייתכן שלא תתקיים ההבטחה שם הגרם החטא. כל שכן קל וחומר כשאין הבטחה מפורשת מהשם. והרי כל אחד צריך לחשוש מכך, שהרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כולנו מאמינים בשכר ועונש, כולנו מאמינים שיש תיקון בעולם הזה, כולנו מאמינים שיש גם עונש בעולם, אז אני בטוח שיהיה בסדר.
גם משה רבנו, הוא גם קיבל הבטחה לא להיכנס לארץ, הוא עדיין חשב שיש אפשרות...
שיש אפשרות לשנות, אבל זה לטובה. אנחנו אומרים לרעה. לא, כי...
בואו נמשיך שיש אפשרות
לשנות. אתה צודק, אבל נבואה טובה... נבואה רעה יכולה להשתנות, נבואה טובה לא יכולה להשתנות, זאת השאלה. על כל פנים, מה שאתה אומר אתה צודק, והשאלה הפשוטה היא, מאיפה מתחיל בכלל הנושא של ביטחון באלוקים? איך אני יכול להיות בטוח שאלוקים יעזור לי, אלוקים לא עובד אצלי? אולי יש לו כל מיני חשבונות של גלגולים ועניינים, אנחנו כולנו מכירים את העניינים האלה. והדבר השני, מה זה בכלל הביטחון? מה זה, זה תוכנית כבקשתך? אני מזמין מה שאני רוצה, בוטח שכך יהיה, והקדוש ברוך הוא שולח בחזרה את המסר, הוא לא עובד אצלנו. שאלות מאוד מאוד מעניינות, להעמיק בנושא הביטחון, ואמרנו, חשוב לדון בזה, כי החיים שלנו תלויים בזה. איך אמר הרבי? אתה נמצא במקום בלי פרנסה, אבל אם אתה בוטח שתהיה פרנסה, היא תבוא. אז אנחנו צריכים להבין, איך אני יכול להיות בטוח? זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת. למה אני מדבר על זה השבוע? כי השבוע היא פרשת הביטחון. השבוע פרשת בשלח, אנחנו קוראים את הפרשה שיש הרבה אומרים, גם אדמור הזקן מביא את זה, שהיא סגולה למידת הביטחון. אם אדם, יש לו תקופה לא טובה בחיים, הוא צריך חיזוק בעניין הביטחון, הוא בא בשולחן ערוך, וגם אדמור הזקן מביא את זה בשולחן ערוך שלו, לא מביא בסידור, ולכן אנחנו לא אומרים את זה. אבל בשולחן ערוך הוא כן מביא, לומר פרשת המן. הפרשה הזאת שנוסחת ביטחון, מחר זה סגולה, הנה, אגב, יש מישהו שאומר את זה כל בוקר, פרשת המן, בתפילה? אתה לפעמים אומר, אז הצמח צדק כותב לומר את זה כל יום או לפרקים. אז אתה חסיד של הצמח צדק, של הנכד של בעל התניא. לומר פרשת המן, את הפרשה של המן, של ירידת המן, שהיא מראה כמה הקדוש ברוך הוא דואג לנו. נקרא את זה בשולחן ערוך רבנו הזקן, סימן א' סעיף ת', הקטע האחרון במובא מספר 1. טוב לומר בכל יום פרשת המן, לבטוח בהשם נותן לחם דבר יום ביומו. אז אם כן, השבוע פרשת המן, אתה אומר את זה מחר ביום שלישי, אז זה בדיוק הזמן לדון בנושא הזה. מהו הביטחון? במה אני אבטח? איך אני יכול להיות בטוח? מי הבטיח לי בכלל משהו?
ממש ביום שלישי.
לא, יש אומרים שיום שלישי של פרשת בשלח, זה סגולה לומר את פרשת המן. כן, בשניים מקרא, כן. כן, אוקיי. טוב, בואו נהיה בענייננו. יש ניסים שחלפו מן העולם. ניסים שהיו ולא עושים להם יותר זכר. למשל, שמש, למשל, שמש בגבעון דום, יהושע נכנס לארץ, לחם כנגד פועמי הכנעני, ונהיה חושך. הוא פחד שהוא לא יוכל להשתלט, הוא לא מכיר את השטח, הוא עורח כאן, הוא בא מבחוץ, הוא זר. ואז נעצרה השמש בשמיים והוא המשיך להילחם. הנס הזה נשכח, לא עושים לו שום זכר. יש אבל ניסים שאנחנו לא שוכחים אותם. אנחנו כל הזמן מזכירים אותם. אחד הניסים הכי נזכרים בתולדות ישראל זה פרשת המן. למשל, הייתה אתמול, שלשום הייתה שבת. בשבת אכלנו לחם, בסעודות שבת. למה אוכלים לחם? כל השבוע אתה לא חייב לאכול לחם. אם אתה לא רוצה לאכול לחם, אתה רגיש לגלוטן, אל תאכל. בשבת אוכלים לחם. לא סתם לחם אחד, שתיים. לא סתם לחם אחד כפול שתיים, כפול שלוש. שלוש סעודות בשבת, חוץ מהחבדניקים. שתי סעודות בשבת. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. בשבת אוכלים לחם, לחם משנה ושלוש סעודות. למה? מה פתאום עושים את כל המנהגים האלה בשבת? למה מוציאים עוד כסף וקונים חלות בשבת? הכל בגלל המן. לזכור את הלחם שירד מהשמיים. הם הגיעו למדבר. עם של מיליוני אנשים, אין מה לאכול. כשאתה יוצא למדבר, אתה מביא בקיטבג סנדוויצ'ים לשלושה ימים, אם יגמרו הסנדוויצ'ים, אין מה לאכול. עכשיו הם יצאו לשם, מיליוני אנשים. לא אחד ולא שניים. היו חודש במדבר, אחרי חודש נגמר להם האוכל. הם יצאו ממצרים עם ציוד. עם עוגות, עם מצות, אחרי חודש תדבב בניסן, תדבב בייר, נגמר להם האוכל. התחילה פאניקה, מה נעשה? יש נשים, יש ילדים, מה נאכל? לאן נלך? וכי תאמרו מה נאכל, כמו בשנת השמיטה. אומר הקדוש ברוך הוא, הולך להיות נץ שלא היה בהיסטוריה. הלחם ייפול מהשמיים. במקום לעבוד חודש שלם, לחכות למשכורת, ללכת לקנות עם המשכורת אוכל, לא צריך, כל בוקר הלחם ירד. וזה קרה. למחרת בבוקר, זה היה בשבת, ביום ראשון בבוקר, הם יוצאים החוצה, על הרצפה חיכו להם עיגולים של בצק, במשקל קילו וחצי, 1.6, כמה שרוצים לקחת. חופשי. אבל מה? היה בזה נס. כל אחד לקח בדיוק כמה שהוא צריך למשפחה. מי שאסף יותר, עד שהגיע הביתה, האוכל התכווץ. לא היה. היה בדיוק כמה שהוא צריך לבני המשפחה. עכשיו זה עבד ככה, קילו וחצי, חצי הלך לארוחת בוקר, חצי הלך לארוחת ערב. לחם לבוקר, לחם לערב. היה בזה נס, כמו שהגמרא אומרת, כל אחד טעם את הטעם שהוא אוהב. היה בזה עוד נס, זה היה דיפרנציאלי. לכל אדם זה חיכה בהתאם למדרגה הרוחנית שלו. צדיקים זה חיכה להם ליד הבית, לא צריכים לעבוד, הקדוש ברוך הוא עובד בשבילם. בינונים, קליה בחצר. רשעים, רחוק, שילכו לעבוד, שילכו יעבדו קשה להביאו את הלחם. הקדוש ברוך הוא התייחס לכל אחד באופן אישי בדיוק למדרגה הרוחנית שלו. אנחנו רואים לחם מאוד מאוד מרומם, לחם מאוד מיוחד. וכתזכורת לנס הזה, אנחנו לא שוכחים אותו ומזכירים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד היום. בואו נקרא את התזכורות. אני צמצנת המן, עוד רגע נדבר על התזכורות.
זה בדורות אחרי זה כתוב, רבים עשו קרש בלילות.
ולא עלתה בידם, נכון? אז אוקיי, נזכיר את זה עוד מעט. במובא מספר 2, שולחן ערוך רבינו הזקן, הקטע השני במובא מספר 2, שלוש סעודות חייב כל אדם לאכול בשבת, ורמז לזה שנאמר שלוש פעמים היום גבי אכילת המן בשבת. ויאמר משה, יאכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. אז זה הלכה ראשונה, שלוש פעמים סעודות בשבת, שלוש סעודות בשבת, למה? כי שלוש פעמים נאמרה המילה היום לגבי המן. ב' אינו יוצא ידי חובת ג' סעודות עד שיוכל לחם, לפי שלגבי אכילת המן נאמר לחם. ג' חייב כל אדם לבצוע בשבת על שתי כיכרות שלמות, ושמח לזה שנאמר לקטו לחם משנה. למה בשבת מביאים לחם משנה, שני לחמים? מטעם מאוד מאוד מיוחד, כי במן היה נס. כל השבוע המן אחרי 12 שעות היה מעלה תולעים, היה לו תפוגה, הוא היה מחזיק לו אותו יום, למחרת היה מתמלא תולעים, לא היה אפשר לשמור אותו למחרת. הקדוש ברוך הוא רצה במן שהוא יספיק רק לאותו יום, שכל יום ילקטו מחדש, שלא יחסכו, שלא יקפיאו, שלא ייקחו לשבועיים, שילכו לישון כל לילה עם פרישי דרק. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, עוד מעט נבין למה, פה תמון כל העוקץ. אבל הרעיון במן היה שאתה לוקט רק לאותו יום, לא למחרת. הגיע יום שישי, פה קרה נס. הקדוש ברוך הוא אמר שהיום צריכים ללקוט בשביל יומיים. אסור בשבת לצאת וללקוט, אז ביום שישי יקחו לחם בשביל יומיים. אבל אז אנשים ואמרו, רגע, ריבונו של עולם, בליל שבת האוכל יעלה תולעים. אנחנו יודעים שהאוכל הזה מחזיק רק 12 שעות. למחרת בבוקר הוא כבר מעלה תולעים. אמר הקדוש ברוך הוא, ברכו במן, ברכת השבת, שהלחם של שבת יחזיק יותר מעמד זמן, ויחזיק מעמד עד מוצאי שבת. אז ביום שישי הם לקטו בשביל יומיים, לחם משנה, גם בשביל יום שישי וגם בשביל שבת, והלחם הזה יחזיק מעמד יומיים. אז כתזכורת לנס הזה, שירד להם ביום שישי בשביל יומיים, והלחם לא יתקלקל, הלחם לא יתאפש, לא אלה תולעים, יחזיק מעמד הרבה זמן עד מוצאי שבת, אנחנו כל שבת מביאים לחם משנה להזכיר את הנס הזה. אם כן, אנחנו כל הזמן מתעסקים עם המן להזכיר אותו. שלוש סעודות בשבת, לחם, שני לחמים בכל סעודה, להזכיר את הנס הזה של הלחם שירד באופן ניסי מן השמיים. ושמח לזה שנאמר לקטו לחם משנה. והשאלה הגדולה היא, מה המסר של המן? למה אנחנו כל כך מזכירים את הלחם הזה שירד מן השמיים? הרי לכאורה אין לו שום קשר אלינו. מה הקשר של הלחם הזה אלינו? אנחנו עובדים על הפרנסה, עובדים קשה מאוד. גם כשעובדים לא תמיד מביאים לחם הביתה. ופה אתה אומר, אני צריך להזכיר את הלחם שירד מן השמיים. מה רוצים? לעשות לנו רע על הלב? להזכיר לנו שהוא ימים קלים פעם? מה העניין? אין לי זה לכאורה שום מזכרת, שום זיכרון. אז מה הרעיון של המן? אז יש פה רעיון עצום ורעיון נפלא, וזה יהיה ספתח לנושא של הביטחון. הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו דבר אחד עם המן הזה. תסמכו עליי. אני חייב לכם. הוא רוצה שנזכור תמיד שבינינו לבינו יש הסכם שותפות. הוא הביא אותנו לעולם, הוא צריך לדאוג לנו אחר כך לפרנסה. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו מה קורה עם המן. 40 שנה אין לכם אוכל, מי דואג? לא אבא, לא אמא, לא סבא, לא סבתא, לא חסכונות, לא הבנקים, לא שום דבר. אני דואג לכם. אני שולח לכם לחם, וזה מסר שהוא רוצה שנזכור אותו תמיד. יש על זה סיפור יהודי יפה, על אישה אלמנה שהייתה בהיריון, ולא עלינו ולא על אף אחד, ממש יום לפני הלידה בעלה נפטר. היא ילדה את הילד מסכנה, לא מספיק האסון שלה, אין לה בעל, איך היא תפרנס את הילד הקטן, איך היא תפרנס את עצמה? באו כל השכנים לנחם אותה, להגיד לה מה היה על הפרנסה, נדאג לך, נארגן לך איזה קרן, איזה גמח, אבל דווקא היא הייתה רגועה ואמרה, יש לי מן, יש לי מן, כך היא אמרה לכולם. הם יוצאים החוצה ושואלים אחד השני, מה זה מן? מן ביידיש זה בעל. חשבו שהיא אומרת, יש לי בעל, אבל אין לה בעל, בעלה נפטר, חשבו אולי מהלידה, נטרפה עליה דעתה. אז נכנס מישהו, נכנס לגבי ושואל אותה, מה זה יש לך מן? כבר אין לך מן, הוא הלך לעולמו, הוא בגן עדן, מה זה יש לך מן? אז היא אומרת, לא, יש לי מן אחר, מן דייב חיה, יייב מזונה. יש משפט יפה, פתגם, לא כל כך ברור מקורו, אבל זה פתגם יהודי שאומר, מי שנותן חיים נותן מזונות. היא אומרת על הפתגם הזה, אני סומכת, הקדוש ברוך הוא שלח לי ילד, הוא צריך לדאוג לילד הזה. וזה המסר של הקדוש ברוך הוא עם המן, ביני לבינכם יש הסכם. דאגתי לכם, אני שותף בכל אדם שבא לעולם, תסמכו עליי, תבטחו בי. נתתי 40 שנה פרנסה לכל עם ישראל, אני יכול לבטוח גם בכם. לא נכנס לקטע של ההשתדלות עכשיו, אני מדבר רק על הצד השני, הצד של המחויבות של הקדוש ברוך הוא אלינו. עכשיו אומר הכלי יקר, אנחנו נבין את העומק מאחורי המצווה שאמרנו, ללקוט כל יום לאותו יום. הקדוש ברוך הוא עושה להם תרגיל ואומר, אתם לוקחים מן רק לאותו יום, לא חוסכים בפרישידר, לא שומרים, לא מקפיאים, למה? הוא רוצה להרגיל אותם ללכת לישון עם פרישידר ריק. ואז כל לילה הילדים ישאלו, אמא, מה נאכל מחר בבוקר? מה אם אתה ענה? השם עזר היום, יעזור גם מחר. ואז הילדים, למחרת עוד פעם, אמא, אבל מה נאכל מחר? נגמר האוכל, אין לנו מה לאכול מחר. אז האם אתה ענה? מן דייב חי, יייב מזונה. הקדוש ברוך הוא הביא אתכם לעולם, הוא ידאג לפרנסה. כל לילה מחדש, 40 שנה, אנשים הולכים לישון בלי תוכנית חיסכון. בלי חשבון בנק, בלי שום דבר בפרישידר, כל הארונות בבית ריקים. אבל מה יהיה מחר? מה נאכל? מן דייב חי, יייב מזונה. זה שנייה, רק שנייה, זה תרגיל מאוד מאוד מעמיק, שהקדוש ברוך הוא מרגיל אותם לאט לאט, וזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים. כי הדאגה הכי גדולה שלנו בחיים, זה תרדות הפרנסה. מה נאכל? מה הילדים שלנו יאכלו? מה נקנה להם דירות? עליית מחירי הדיור? איך נדאג להם? בא הקדוש ברוך הוא עם הסיפור של המן ואומר, חבר'ה, תבטחו בי. אני חייב לכם, יש בינינו הסכם שותפות, אני אעזור לכם. היה פעם בכפר חב"ד, יהודי שברח מאחת מארצות ערב, והוא הביא איתו מטבעות עתיקים, מתקופת בית שני. מאוד מאוד יקרים. לפני שהוא נפטר, ידעו שיש לו את המטבעות האלה. אז אבא שלי נכנס אליו הביתה, הם היו שכנים לא רחוק מאיתנו, וביקש ממנו שיתרום את המטבעות האלה לאחד המוסדות בכפר, מוסדות חינוך, שיהיה קצת, שיכולו למכור אותו, להרוויח כמה לירות. מה אתה צריך אותם? אתה כבר מת מהעולם. יעשו בשבילך איזה כיתה בתלמוד תורה, לעילוי נשמתך. לא היה מוכן בשום אופן, הוא רוצה את המטבעות איתו. קצת אבא שלי לחץ אותו, מה אכפת לך? מה אתה צריך את הכסף? אז הוא אמר, תראה כבוד הרב, אנחנו מאמינים בתחיית המתים. אני אקום בתחיית המתים בלי לירה, בלי אגורה. איך אני אתקל את החיים אז? אני אקבץ נדבות? ככה אני יודע שיש לי מאחורי הבית סליק עם המטבעות האלו. אז יש לי מאיפה להתחיל את החיים, מטבעות מימי בית שני. זה חתיכת סיפור מימי הגלות, זה חתיכת כסף. אז זה היה בדיוק, זה בדיוק הרעיון של פרשת המן. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תאמרו את הפרשה הזאת, תחשבו עליה ותזכרו שיש בינינו מחויבות. מן דייב חיה, יייב מזונה. רק מה? צריך לעשות החלק שלנו בשותפות. צריך לעשות את מה שהוא מבקש. אם בחוקותיי תלכו, ואז ונתתי גשמכם ביתם, אז הוא יעשה חזרה את החלק שלו. יש פה יופי של קטע מאדמור הזקן מהיום יום, שמספר, חסיד של אדמור הזקן נכנס אליו. ואדמור הזקן ראה שהוא בלי מצב רוח, היה איש עשיר מאוד, מכובד מאוד, ואדמור הזקן ראה שהוא בלי מצב רוח. שאל אותו מה נשמע. אז הוא סיפר שהוא עשה כמה טעויות עסקיות ונפל בעסקים. אומר לו אדמור הזקן, אני לא מבין את הדאגות שלך. אתה, יש את מה שאתה צריך לעשות, יש את מה שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות. אתה צריך לקיים מצוות, הוא צריך לתת פרנסה. אתה תעשה את מה שאתה צריך, הוא יעשה את מה שהוא צריך. נקרא היום יום ה' תמוז, רבינו הזקן שאל את אחד החסידים הגדולים למצבו, ויתונן החסיד כי ירד מנכסיו. ויענהו רבנו, זקוקים לך שתאיר סביבתך בתורה ועבודה שבלב, ואילו פרנסה ושאר צרכיך מוטלים על הקדוש ברוך הוא לתת לך. עשה אתה את המוטל עליך, והשם יתברך יעשה את המוטל עליו. אומר הכלי יקר, זה הרעיון שהקדוש ברוך הוא אומר להם, תלקטו כל יום ולא למחר. למה? תלכו כל לילה לישון עם ידיעה, 40 שנה, שאין לכם תוכניות חיסכון. אין לכם לחתן את הילדים, אין לכם אפילו אוכל הבוקר אין לכם. אבל הולכים לשם שמחים. למה? מן דייב חיה, יייב מזונה. זה השנים שהקדוש ברוך הוא בנה את עם ישראל. 40 שנה הוא גיבש אותנו, הוא עיצב אותנו. איך הוא מעצב אותנו עם הרעיון הזה שאנחנו חייבים לו, אבל גם הוא חייב הרבה הרבה לנו. וזאת הנקודה באמת, איך אמר אלעד? הכי בסיסית בחיים הוא אמר, בוודאי מאוד מאוד בסיסית, אני לא נותן ציונים, בוודאי מאוד מאוד בסיסית. הרעיון הזה שיהודי חייב ללכת לישון עם ידיעה, שיש, הוא חייב לקדוש ברוך הוא לקיים מצוות, אבל גם הקדוש ברוך הוא חייב לו. לא, אנחנו לא מחייבים אותו. הוא קיבל על עצמו את ההתחייבות הזאת, אם בחוקותיי תלכו. בואו רק, אם אכפת לך כשנקרא את הקטע האחרון, כלי יקר את זין דלת. אם לא יותירו ממנו למחר, שואל הכלי יקר, מה זה הציווי המוזר הזה? ללקוט 40 שנה כל יום לאותו יום. לא להקפיא, לא לחסוך, לא לקבור בבלטות, רק כל יום לאותו יום ולא יותר. אומר הכלי יקר, זהו מופת שהם שלמים במידת הביטחון. זה חינוך לביטחון, חינוך של תסמכו עליי. כמו אבא שנותן ילד, נותן כסף לילד כל יום לאותו יום, למה? תסמוך עליי. זכרתי אותך היום, אני אתן לך מחר. אני רוצה שתסמוך עליי, שתהיה רגוע בגללי. וכן אם לא יצאו, אומר הכלי יקר, זה גם הרעיון של המצווה השנייה, שבשבת לא ילקטו. למה? הקדוש ברוך הוא רצה להרגיל אותם, להפסיק לדאוג. לקחתם ביום שישי ליומיים, יהיה מספיק. תפסיקו להיות בלחץ. כולם מכירים את הבדיחה הזאת ברוסיה, בבדילות הקומוניסטיות, על היהודי שעומד, היהודי שעומד בראש התור, ומחכה למשהו, בסוף שואלים אותו, למה אתה מחכה? הוא אומר, אין לי מושג, אני כבר עומד בראש התור, מה, אני אוותר על זה? אני עומד פה. כל החיים אנחנו מחפשים, כל החיים אנחנו מחכים. אומר ריבונו של עולם, תעשו מה שאני מבקש, אני אעשה מה שאתם מבקשים. זאת מחויבות הדדית, וכן אם לא יצאו בשבת ללקוט, הרי הם בטוחים שמה שלקטו אתמול יספיק להם גם למחרת. אז כל יום הם לא לוקטים למחרת, בשבת הם סומכים על אתמול. מה שלקטנו אתמול יספיק גם להיום. ייגמר הלחם, ייגמרו החלות. לא ייגמר שום דבר, אל תהיו בלחץ. הקדוש ברוך הוא נתן אתמול, ייתן גם מחר. זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. אז סיכמנו את העיקרון הראשון, אמרנו, פרשת המן באה ללמד אותנו. תסמכו עליו. הקדוש ברוך הוא אומר, יש בינינו הסכם הדדיות. מן דיאיב חי, יאיב מזונה. מי שהביא אותנו לעולם, הוא שותף בחיים שלנו, גם צריך לפרנס אותנו. זאת הנקודה הראשונה, ולכן הוא אומר, תלקטו כל יום לאותו יום. תלכו לישון 40 שנה עם מקרר ריק. למה? עם ידיעה שאנחנו סומכים עליו. לא סומכים על אף אחד אחר, לא על הבנק, לא על הקרן פנסיה, לא על שום דבר, רק עליו. ככה הם חיו 40 שנה במדבר עם הידיעה עליו. זאת הנקודה הראשונה. עכשיו אנחנו באים ושואלים, כמו שהתחלנו, כמו שאתה שאלת בצדק, מה זה אומר? אז זה תוכנית כבקשתך. כל מה שאני מבקש בחיים ובוטח שיהיה, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. למה הוא עובד אצלי? הוא חייב לי משהו. הוא מחזיק חשבונות של 100 שנים, של 200 שנים, של אלפי שנים בעולם. אז מה פתאום? אז איך אפשר להיות בטוח? יש אמרה יפה שהחפץ חיים אהב לספר בתור משל, ביחס למה שאתה שאלת. הוא אמר, אפים באים אנשים לעולם ואומרים, רואים אדם צדיק, איש טוב, מתפלל ירי שמיים, וחס וחלילה לא עלינו, ורע לו, ושום דבר לא צודק. אז לא מבינים, צדיק ורע לו, רשע וטוב, לא איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, באים ואומרים, אין צדק, אין יושר. אמר החפץ חיים לבד, דבר דומה. ליהודי שהגיע לבית הכנסת. יהודי חדש הגיע לעיירה, נכנס לבית הכנסת הגדול, מתיישב בשורה האחרונה. הגיעו קריאת התורה, הגבאי מתחיל להעלות אנשים. אין סדר. ראשון הוא מעלה מישהו מהטור הימני. שני הוא מעלה מישהו מהטור השני. שלישי הוא מעלה מאחורה, רביעי הוא מעלה מבחוץ. אין סדר, אין היגיון, אין כללים. שבוע ראשון הוא שתק. שבוע שני הוא שתק. שבוע שלישי התפרץ. אני רוצה אספת עמותה, אני רוצה להבין לפי איזה קריטריונים הגבאי מחלק עליות. מה קורה פה? הגבאי הזה היה איש פיקח, קרא לו הצידה ואמר לו, תשמע, יש כאן כללים, אבל לוקח זמן להבין אותם. אי אפשר ביום אחד. אם אתה תהיה בבית כנסת 10 שנים, 20 שנה, אתה תדע שליהודי הזה בשבת הזאת יש יום נישואין. ליהודי ההוא בשבת ההוא יש יורצייט. ליהודי ההוא בשבת השלישית יש יום הולדת. היית מבין לפי מה אני מחלק תעליות. אבל מה, בשביל ללמוד את הכללים צריך להיות כאן הרבה זמן. אי אפשר בשבוע לדעת את כל הסודות. אומר החפץ חיים, אנחנו באנו לעולם ל-30 שנה, 40 שנה, כבר יש לנו טענות. למה זה צדיק, למה זה רשע? ריבונו של עולם נמצא פה כבר 5,700 שנה. הוא מנהל פלקסנות של דורות ודורות ודורי דורות וקדימה ואחורה. אז מה אתה רוצה עם הפרספקטיבה של 30 שנה שלך? לשפוט את הדיין של 5,700 שנה.
נכנסנו באמצע הסרט.
כן, אז מה בדיוק? אתה נכנס באמצע השיעור ואומר, אבל כבוד הרב, למה לא אמרת? אולי אמרתי לפני שהגעת. אז איך אתה יכול לדעת? אז זה עניין מאוד פשוט, רק ביחס מה שאלת, אבל בוא ניכנס לעניין ונשאל, מה זה הביטחון הזה? עד כמה אפשר לבטוח? מה זה? תוכנית כבקשתך? אני רוצה שהפועל ראשון תנצח, אני בוטח שכך יהיה, אז כך יהיה. מה הולך כאן? אז יש פה שתי שיטות מאוד מאוד מעניינות בראשונים. זה כבר על מאות שנים חזל חולקים בשאלה הזאת. עד כמה הביטחון יכול לסדר לי את החיים? שיטה אחת אומרת, וזאת שיטת חובת הלבבות, שיטה שאומרת כך, מאוד מאוד מצמצמת את המשמעות של הביטחון. היא אומרת, ביטחון בהשם אומר, שאני סומך עליו שהוא ינהל לי את החיים. מה יהיה? אין לי מושג. אני לא יכול לדעת שיהיה טוב, כי הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלי. אני לא יכול לקבוע לו מה יהיה, מה לא יהיה. מה אני כן יכול? להיות רגוע. להגיד האיראנים? אין להם משמעות. האמריקאים? אין להם משמעות. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מה הוא רוצה? זה מה שיהיה. יהיה טוב? אין לי מושג. אני מניח שיהיה טוב. אם הטוב הזה יהיה אבל היום או עוד 100 שנים, אני לא יכול לדעת. אם הטוב הזה יהיה בגלגול הזה או בגלגול הבא, אני לא יכול לדעת. אני כן יכול לדעת שאין מה לדאוג. למה אין מה לדאוג? כי לא האיראנים קובעים, ולא האמריקאים קובעים, ולא אף אחד קובע. הקדוש ברוך הוא קובע, ואני סומך עליו. הביטחון הוא רוגע, הוא לא שמחה. הביטחון לא מבטיח לי שיהיה טוב. הביטחון מבטיח לי שאני בידיים טובות, ידיים שרוצות בטובה שלי, אבל יש לו את הכללים שלו. איך אמר את זה בצורה מאוד מאוד חזקה? אבא של נחשון וקסמן, זה השם ילקום דמו, יהודה וקסמן אמר את זה בצורה הכי נוראה שיש. מי שזוכר ב-95 את החטיפה של נחשון וקסמן, והייתה פה כזאת התעוררות בארץ, לומר עליו תהילים, ובערב שבת... כן, ובערב שבת אבא שלו עלה לרדיו וביקש מכל נשות ישראל להדליק נרות לזכותו, וידעו שזה עניין, האולטימטום נדמה לי היה עד ליל שבת, ידעו שזה עניין של שעות, וכולם הרגישו שיהיה מבצע, והיו במתח לא נורמלי, והתפללו ובחו. באמת בליל שבת הם פרצו שם לאותו בית ברמלה, והמבצע נכשל והוא נהרג. במוצאי שבת הייתה הלוויה בכותל, והיה משבר אמוני לא נורמלי. כי באמת כולם התפללו והתעלו והדליקו נרות, נשים לא דתיות, ובסוף מה הגיעו עד אליו, הוא נהרג, עניין של חצי דקה. ואז הוא עמד אבא שלו בלוויה בכותל ואמר כזה משפט שנכנס ללב. הוא אמר, תראו, כשמבקשים בקשה מאבא, הוא יכול להגיד כן והוא יכול להגיד לא. אבא לא עובד אצל הילדים שלו. אבא שמע אותנו ואמר לנו לא. זאת השיטה הראשונה בתפיסת הביטחון. אני לא דואג, אני לא בלחץ, אני סומך על הקדוש ברוך הוא. מה הוא יעשה? מה שיבחר לעשות? אני מניח שזה לטובה, כי הקדוש ברוך הוא טוב, אבל הלטובה שלו היא מאוד רחבה. יכול להיות שרק עוד 5,000 שנה אני אבין למה זה היה טוב, לא בדור הזה, לא בגלגול הזה. פעם הבאנו לזה דוגמה מאוד חזקה מרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה. הוא מבוקש, רודפים אחריו. הרומאים הוציאו עליו חוזה מוות. הוא בלחץ אטומי, הוא לא יודע אם לחזור הביתה, לא לחזור הביתה. אולי עוד המודעות עם התמונה שלו עוד ברחוב, מבוקש. הוא לא יודע מה לעשות. ואז הוא פתאום רואה צייד. צייד שצד עופות. עכשיו הוא שם לב לדבר מדהים. יש עופות שנופלות במצודה, ויש עופות שמצליחות לפרוח. הוא לא הבין, מה נותן מזל? מה הופך את העופות המצליחניות האלה? מה? כן, מה הופך את העופות המצליחניות האלה לברות מזל שמצליחות לעוף? ואז הוא פותח את האוזניים, הוא רבי שמעון בר יוחאי, והוא שומע בת קול. הוא שומע שלפעמים היא אומרת רחמים, ולפעמים היא אומרת עונש. כשהבת קול אומרת רחמים, סליחה, כשהיא אומרת עונש, העוף ניצוד. כשהיא אומרת רחמים, העוף מצליח לברוח. אומר רבי שמעון בר יוחאי, רגע, אז על כל עוף יש פה בת קול, יש השגחה עליונה. אז עליי, אני בן אדם, אני יהודי, אפשר לעשות לי משהו? אז הם הרומאים יחליטו מה יהיה בחיים שלי? אז הוא חוזר הביתה. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא יסדר. מישהו הבטיח לו שיהיה בסדר? לא. הבטיחו לו שיש יד מסדרת. אם יש יד מסדרת, אין לי מה להיות בלחץ. הקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא רואה לנכון, הוא אוהב אותי, מסתם איזה יהיה לטובה. אני לא יודע אבל מה הפירוש לטובה. יכול להיות לטובה בטוב הנראה והנגלה, יכול להיות בטוב שהוא אינו נראה ונגלה. רק בעולם הבא נדע למה הוא טוב. זאת התפיסה הראשונה בביטחון. ששוב, מה אומרת? ביטחון פירושו שאני סומך עליו. מה הוא יעשה? מה שאבא עושה. לפעמים אבא אומר כן, לפעמים אבא אומר לא. גם כשאבא אומר לא, הוא מתכוון לטובה. אבל זה לא, זה לא כן. מה זה?
למה היה בתוך
המערה 13 שנה? כי אז הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יברח, אבל ברגע שקדוש ברוך הוא אמר לו לצאת, הקדוש ברוך הוא חושב שעכשיו הוא יכול לחזור הביתה. ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. בהתחלה הוא רצה שיברח, אחרי זה ירצה שיחזור. אתה יודע מה? למה? כי צריך לעשות השתדלות. אז 13 שנה הוא עשה השתדלות. אתה צודק. בואו נקרא מובא מספר 3, חובת הלבבות, שער הביטחון, פרק א'. חובת הלבבות כתב כל כך הרבה על הביטחון, ומיד כותב בפרק הראשון בשער הביטחון. מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. אני לא בלחץ. אתה נכנס לניתוח, אתה לא בלחץ. לא הרופאים מחליטים. הרופאים הם רק יד של הקדוש ברוך הוא. אני פוטרתי מעבודה, אני לא בלחץ. הבוס לא מחליט לי בחיים, הקדוש ברוך הוא מחליט לי בחיים. אתה שמח? אתה לא שמח. אתה לא יכול לשמוח. ממה תשמח? מה כן? הלב שלי לא דופק. מנוחת נפש הבוטח ושיהיה לי בו סמוך, סמוך על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון לו בעניין אשר יבטח עליו. אז זאת התפיסה הראשונה. התפיסה שאומרת ביטחון לא מבטיח חיים טובים. ביטחון מבטיח שקט, מבטיח רוגע בחיים, כי יש יד מסדרת שמנהלת את העולם. זה השיטה הראשונה, שיטת חובת הלבבות. הרבי מביא את השיטה הזאת בלקוטי שיחות חלק למדבב בהתחלה, מקשה עליה, אומר זה לא מה שכתוב בתהילים. בתהילים כתוב, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. לא הבוטח בהשם יהיה רגוע, לא יהיה בלחץ מהאיראנים, לא יהיה בלחץ מהבוס. הבוטח בהשם חסד יסובבנו. מבטיחים לו שאם אתה תבטח, אני מסדר לך את החיים. זאת אומרת, הרבי לומד במפורש שהביטחון הוא כלי, כמו שהתחלנו עם המכתב המדהים הזה מהרבי, הביטחון הוא כלי לפרנסה. וראיתי, לא, הרבי לא מביא את זה, ראיתי באיזשהו ספר שאומר שזה רש"י בפרשת השבוע, ואתה הזכרת את זה קודם. לפני חורבן הבית, הייתה תקופה מאוד קשה בעם ישראל. משבר אמוני, אנשים לא האמינו בהשגחה העליונה, עבדו קשה לפרנסה, חשבו שהכל תלוי בהם. ירמיהו הנביא רואה את זה, אומר חבר'ה, חכו חכו. הולך לבית המקדש. לא יודע אם בעצמו, הוא מבקש מהכהן הגדול, שיוציא לו מארון הברית את צנצנת המן. מתברר, זה כתוב בפרשה, שהקדוש ברוך הוא אמר שיקחו קצת מהמן מהרצפה, יכניסו אותו בתוך צנצנת, וישמרו אותו בקודש הקודשים. שיהיה לכם לאות, למה? למה שאמרנו קודם, שאני דואג לכם. כן, והתורה אומרת, זה פרשת השבוע. רק ירמיהו מימש את זה. ירמיהו לקח את הצנצנת, יצא אליהם ואמר, חבר'ה, כמה אתם רודפים אחרי הפרנסה? תפסיקו להשתגע. אתם רואים את המן הזה? הקדוש ברוך הוא בעניין, הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא ידאג לכם, ידאג לכם. שבו, תעבדו שני שליש מהיום, אבל שליש מהיום תלמדו תורה. תחתמו איתו את הדיל, תעשו תקליט, ההשתדלות, אבל מצד שני תסמכו גם עליו, הוא הבטיח לכם. אז מה אמר פה רש"י? שאם אתה סומך עליו, לא רק אתה יכול להיות רגוע, אם אתה סומך עליו תהיה פרנסה. אם אתה סומך עליו יהיה טוב, הנראה והנגלה. בואו נקרא את רש"י. רש"י תזיין המדבט אצלנו בפרשת השבוע. כשהיה ירמיהו מוכיח את אנשי דורו, למה הם עוסקים בתורה והם אומרים, נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מהיכן יתפרנס? הוציא להם צנצנת המן מארון הברית, ואמר להם, בזה יתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחים יש למקום להכין מזון ליריו. אם כן, לפי רש"י, הביטחון הוא לא רק להיות רגוע, הביטחון הוא לחייך, הביטחון הוא לשמוח, שיהיה בסדר. לא משנה מה המצב של הילד, הקדוש ברוך הוא יעזור, זאת הביטחון. ואנחנו שואלים על מה? למה הוא חייב לנו משהו? אז אני רוצה לומר רעיון גדול. וזה הרעיון שהרבי מביא אותו בהמון המון שיחות, איך הביטחון עוזר. בארון, גנזו אותה לפני חורבן הבית הראשון, ביחד עם ארון הברית, ככה הרמב"ם מביא.
אלישע היה עם הלחם, ששמו לפני...
כן, נכון.
וכלום מספיק וכולם גם סבו ועוד
אותי. אישה אחת, כן. אז רגע, אז בוא תן לי נתקדם עוד שלב אחד. אומר הרבי, בדיוק על כל השאלות שאתה שואל, מה הסוד של הביטחון? אמרנו לפי רש"י שהביטחון מבטיח שיהיה בסדר. איך? איך יהיה בסדר? הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לי שם.
ביטחון יוצר מציאות.
או, אז אני רוצה לדבר בדיוק על הנקודה הזאת. אז אני רוצה בדיוק לדבר על הנקודה הזאת. הרבי אומר נקודה נפלאה בהרבה מאוד שיחות, ואני אגיד את הנקודה שלה. אהובי אקדים, שהוא סיפורון יהודי ישן, הרבי לא מביא אותו כמובן, אבל זה מין אנקדוטה יהודית כזאת. מספרים על הרב שעבד פעם בליל שבת בבית כנסת, דיבר על פרשת המן, ונתן דרשה שמי שסומך על הקדוש ברוך הוא כך יהיה. אם סומך על הקדוש ברוך הוא שיזכה בלוטו, יזכה בלוטו. היה שם יהודי אחד תמים, שהוא האמין ברב. הוא לא חשב שהרב דיבר בערב שבת כי הוא מקבל בסקורת והוא צריך לדבר 10 דקות. חשב שהרב אומר, כנראה מאמין במה שאומר. אז הוא ביום ראשון בבוקר הודיע לבוס, אני עוזב את העבודה, לא צריך את העבודה שלך, כמה אתה נותן לי בחודש? 5,000 שקל, אני הולך לזכות בלוטו בסוף השבוע. ביום חמישי בערב קנה כרטיס לוטו, ובטוח שהוא יזכה. לא זכה. נו, חשב, אולי קניתי באוחר מדי, שבוע הבא קנה ביום ראשון, ביום שלישי, ניסה את כל הימים בשבוע, לא זוכה. אחרי חודש הוא בא לרב, אומר, כבוד הרב, אתה עושה לי בושות. פוטרתי מעבודה, אין אוכל בבית. ואני בוטח בלב שלם, הייתי בטוח בלב שלם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, למה זה לא עובד, למה הוא לא עוזר לי? אומר הרב, תשמע, הייתה תקלה. אתה השבוע באמת הולך לזכות באופן בטוח ב-100%, ואני אפילו מוכן להציע לך עסקה. אני נותן לך עכשיו 500,000 שקלים במזומן. כשאתה זוכה ביום חמישי במיליון שקלים, אתה נותן לי את כל המיליון. היהודי חשב רגע ואמר, הצעה טובה, נותנים לך עכשיו חצי מיליון על בטוח. לא תיתן, לא תיקח? אמר, כבוד הרב, אני מוכן. אמר לו, הרב, לכן לא זכית. אם היית בטוח שתזכה, לא היית מוכר מיליון בחצי מיליון. אז כנראה שאתה בטוח ולא בטוח גם יחד. אומר הרבי, זה כל הנקודה. ביטחון בקדוש ברוך הוא עובד באופן של מידה כנגד מידה. יהודי נמצא בבית רפואה. הרופאים עושים לו שחור על הלב. שהמצב רע. הוא רואה לו עלינו את הקרוב משפחה שלו עם פנים שחורות, והוא מבין שהמצב על הפנים. והוא מרים את העיניים ואומר, ריבונו של עולם, הטבע הזה אבל אבלי. אין עוד מלבדו. מבחינתי כבקרת רואה עדרו, אתה מחליט הכל מלמעלה, כל הרופאים, כולם לא קיימים בשבילי. מבחינתי אתה מחליט, אתה חותם, אתה גוזר, והם כולם רק צינור, רק שליח. אם יהודי מביא את עצמו למצב כזה של ביטחון, למצב כזה שכל העולם באמת לא קיים אצלו, לא משחק, לא בכאילו, באמת לא קיים אצלו, הקדוש ברוך הוא נוהג איתו מידה כנגד מידה. כי ככה העולם הזה עובד, דיברנו על זה כמה פעמים. מה שאתה נותן, זה מה שאתה מקבל. רגע, תן לי להסביר. ויש לי איזה סיפור נפלא מהצמח צדק, שמאוד מאוד ממחיש את הנקודה הזאת. יהודי, חסיד של הצמח צדק, לא עלינו ולא על אף אחד, 10 פעמים, הבן שלו חלה מאוד. עכשיו הוא יצא מהבית כשהבן כבר היה אנוש. ואתם יודעים, זה סיפור שלפני 200 שנה, לרופאים אין יותר מדי מה לעשות. אם המצב מתחיל להידרדר, גמרנו, כבר מספידים את הילד. הוא לא יכל לראות את הילד ככה מדרדר, אמר, אני אסע לרבי, אני לא יהיה פה, פשוט לא יהיה פה. נפרד מהילד והלך. הגיע לצמח צדק, נכנס, בוכה. צמח צדק אומר לו ביידיש, 5 מילים. טראכט גוט וזיין גוט. תחשוב טוב, יהיה טוב. מה זאת אומרת תחשוב טוב, יהיה טוב? תעזוב את הרופאים. מה למדת החסידות כל השנים? שאת הגורל של האנשים הקדוש ברוך הוא מכריע. כל הטבע הזה זה רק צינור, זה רק כאילו, זה רק אשליה. באמת הכל נקבע למעלה. תתעלה, תכניס את עצמך למצב כזה וכך יהיה. והיהודי באמת, לא יודע אם לחיים או בלי מחיים. נכון, אני אספר מציפור מאוד מיוחד מהרבי בעניין הזה. היהודי הכניס את עצמו למודעות כזאת. באמת למצב של אמונה שלמה, לא בכאילו. שאין עוד מלבדו, והטבע זה אוהב לבלים, והכל נקבע למעלה והכל נגזר למעלה. כשהוא חזר הביתה, הוא רואה שהילד קם על הרגליים. אומר הרבי, איך זה עובד? זה עובד באופן של מידה כנגד מידה. לא משנה, מגיע לך, לא מגיע לך, גלגולים, לא גלגולים. אם אתה מצליח להביא את עצמך למקום כזה של אמונה מלאה בקדוש ברוך הוא שהכל תלוי בו, אז אתה מקבל אותו מטבע. אז הכל ברור, שאלנו איך אני אהיה בוטח בקדוש ברוך הוא, אולי לא מגיע לי. נכון, ייתכן שלא מגיע לך. אבל אם אתה מצליח להתעלות מעל המצב שלך, ולהתאפס בו ולבטוח בו, במילא זה מה שאתה מקבל חזרה. זה פשוט עובד על היגיון של מידה כנגד מידה. אז זאת מלאכה בפני עצמה. אין לזה קשר לכל המצב הכולל של האדם. מגיע לו, לא מגיע לו, גלגולים, חשבונות, עניינים, אשתו, הילדים שלו, זה לא קשור לכלום, זה עבודה בפני עצמה. הבוטח בהשם חשד יסובבנו. עבודה שאומרת, מה שאתה נותן זה מה שאתה מקבל. אם אתה מצליח להגיע לאמונה מלאה, למודעות מלאה בקדוש ברוך הוא, ובאמת חי בתחושה כזאת, שעזוב מה שהרופאים אומרים, הם לא קובעים שום דבר. הם בסך הכל ידיים, הם בסך הכל שליח להחלטה שנקבעה כבר בראש השנה, או כל בוקר מחדש. אז במילא זה מה שאתה מקבל, אתה מצליח באמת לקבל מהקדוש ברוך הוא כזה מימד. בואו נקרא בנקודי שיחות שם, קטע נפלא איך הרבי אומר את זה, והרבי חוזר על זה בכמה וכמה שיחות. יובן זה, מובא מספר 4, נקודי שיחות חלק למדווה עמוד 4-5, יובן זה על פי דברי רבינו הצמח צדק, שענה לאחד שהתחנן אצלו לעורר רחמים רבים על חולה מסוכן חס ושלום, תחשוב טוב ויהיה טוב. מה הפירוש תחשוב טוב ויהיה טוב? שאלנו, למה הקדוש ברוך הוא עובד אצלי? אני אחשוב שהפועל ראשון תנצח, היא תנצח. למה מה? הוא חייב לי משהו. לא אומר הרבי, הוא לא חייב לך כלום, אבל הוא נוהג איתך מידה כנגד מידה. אם אתה באמת מאמין בו בלב שלם, אז הוא מחזיר לך באותו מטבע. וביאור הדברים, חובת הביטחון היא עבודה ויגיעה בנפשו. זה לא כאילו, זה לא להגיד אני בוטח. זה להגיד שאתה לא עושה ביטוח חיים, כי אתה סומך עליו שהוא מחליט. היו רבנים שכתבו, רוב הרבנים לא כותבים ככה, אבל היו רבנים שכתבו שאסור לעשות ביטוח חיים. מה זה, אתה סומך על מבטחים? אתה סומך על חיים והמוות, באדם של הקדוש ברוך הוא, ואתה סומך על אנשים אחרים? לא שאני אומר שזאת ההלכה, סתם אני מביא גישה. יהודי שחי בתחושה כזאת, שהכל תלוי בו, אז מה כל העניינים האלה למטה? וביור הדברים, חובת הביטחון היא עבודה ויגיעה בנפשו, לסמוך על השם התברכת, שישליך את כל גורלו ביד השם, ועל ידי שהאדם סומך באמת ובעומק נשמתו רק על הקדוש ברוך הוא, עד שאינו דואג כלל, ההנהגה עמו מלמעלה היא מידה כנגד מידה שהקדוש ברוך הוא שומר ומרחם עליו. ופה עונה הרבי על השאלה, גם אם על פי חשבון אינו ראוי לכך שיהיה טוב לו בטוב הנראה והנגלה. נכון, אתה אומר אולי לא מגיע לי? ייתכן שלא מגיע לך. אבל אם אתה עוזב את כל החשבונות וסומך עליו, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך באותו מטבע. מה המקור לתיאוריה הזאת? מאיפה יש כזה מקור, כזה רעיון גדול שהאדם קובע את גורלו? לא משנה מה הקדוש ברוך הוא תכנן, לא משנה מה התיקון שלך, אם אתה מתעלה ובוטח בו, הוא מחזיר לך באותו מטבע. אומר הרבי, זה פסוק מפורש בתורה. קראנו אותו לפני כמה שבועות בפרשת שמות. התורה מספרת סיפור מדהים. משה רבינו הסתבך. הוא יצא בוקר אחד מהארמון של פרעה, ראה איש מצרי, מכה איש עברי, משה רבינו התעוררה אצלו נקודת המשה רבינו, נקודת אהבת ישראל, ואיפן כה וכה וירא כי אין איש. הסתכל שאין שום מצלמת מהירות, ולקח את המצרי הזה, הרג אותו וקבר אותו, טמן אותו בחול. היה מישהו שראה. מי שלא היה צריך לראות. מי? דתן ואבירם. שני האנשים שהקדוש ברוך הוא שלח כנגד משה ואהרון, הוא שלח זה לעומת זה דתן ואבירם. וכל פעם שמשה ואהרון מנסים להוביל משהו, דתן ואבירם קמים כנגדם, עד פרשת קורח, הראינו פעם שלאורך גם פרשת המן, שני אנשים שמשאירים מהלכם, להראות שמשה רבינו אין לו שום כוחות, דתן ואבירם. טוב, למחרת הוא יוצא עוד פעם מהארמון, הוא רואה שני עברים ניצים, אז הוא אומר לאחד רשע, למה אתה קרעך? למה אתה מרים יד? אומר לו דתן ואבירם, בוא נממך צריך להיזהר, כי אם לא אתה תחלוק אותי ותקבור אותי באדמה. משה אומר, אויבי, אם אתם יודעים מזה, זה אומר שמחר כל מצרים תדע מזה. וירא משה ויאמר אכן הודע הדבר. מה המילים הבאות בתורה? וישמע פרעה. מה הקשר בין הדברים? אתה צריך להגיד שהיות שהם אימו על משה, אז משה שמע. למה וירא משה ויאמר אכן הודע הדבר וישמע פרעה? אומר הרבי, משה גרם את זה לעצמו. אם משה היה אומר, ריבונו של עולם, מי הם בכלל? אני בידיים שלך. אני יהודי, אתה מחליט, כל הדתן והאווירם האלה לא מעניינים אותי. אני סומך עליך, מהשם מצדי גבר קוננו, אתה מחליט מה יהיה. אז פרעה לא היה שומע מזה. אבל להיות שפחדת מהם, אמרת, הם מנהלים לי את החיים, אז הם מנהלו לך את החיים. זה כל הרעיון הוא מידה כנגד מידה. נקרא, וזהו שכתוב, וירא משה ויאמר, אכן הודע הדבר. ומיד וישמע פרעה ויבקש להרוג את משה ויברח משה. מה הקשר? אלא כיוון שמשה היה ירא לנפשו ולא בטח בהשם, שלא יבוא שהוא מזק מפעולתו הטובות. מה משה היה צריך להגיד לעצמו? שלוחי מצווה אינם ניזוקים? למה הרגתי את המצרי? כי אני אוהב להרוג מצרים? כי היא פעולת תג מחיר? לא בגלל זה הרגתי את המצרי. ראיתי מצרי מכה איש יהודי, אז הצלתי את היהודי. פשוט הגנה עצמית. הבא להורגך, השכם להורגו. זה מה שמשה היה צריך לומר. במקום זה מה הוא התחיל לפחד מהמצרי? עשה ממנו עניין. עשית ממנו עניין. זה גוף הגרם שוישמע פרעה. אני רק רוצה לסיים, אם כן, מובן מה שאמרנו. נסיים, נסכם את שלושת העקרונות. א', המן אמר שיש בינינו חוזה. נפסיק לדאוג, נפסיק להיות בלחץ, יש אבא טוב שדואג בשמיים, זה פרשת המן. דבר שני, הרבי לומד ביטחון, זה להיות בטוח שיהיה בסדר. לא שיש יד מסדרת, שיהיה בסדר. איך אני יכול להיות בטוח שיהיה בסדר? למה מישהו חייב לי משהו? כי אני יודע שאם אני אבטח שיהיה בסדר, ויתעלה על המציאות, הקדוש ברוך הוא יחזיר לי באותו מטבע בדיוק. אנחנו נמצאים 24 שעות לפני י' שבט, היום שבו הרבי קיבל את הנשיאות. אז אני רוצה באמת לסיים עם סיפור מאוד מיוחד מהרבי, חיפשתי הרבה, סיפור שממחיש את העניין הזה. לא שקשה למצוא, אבל חיפשתי סיפור באמת מיוחד. סיפור נורא נורא מעניין ויפה, אפשר לקרוא אותו גם כתוב מאוד בעריכות באיזשהו ספר. אני אתחיל מהאמצע כי הוא קצת ארוך. היה יהודי מרוקאי שעבר לצרפת ואחר כך בסוף הגיע לארץ, קראו לו יהודה בן שושן, יהודי שגר ביבנה אחר כך בצפון הארץ. עכשיו הוא בזכות ברכה של הרבי, נולדה לו בת, בשמה זה לאחר הרבה מאוד שנים, סיפור שלם עם השליח בצרפת. בגיל 10-11, הילדה הזאת חוזרת עם כאבי ראש הביתה. טוב, ההורים אמרו, תשכבי, תקחי אקמול, תקחי אופטלגין, זה לא עובר. גילו, השם ישמור לא עלינו ולא על אף אחד, גידול בראש. עכשיו גידול במצב מתקדם, אמרו, את צריכה לטוס לבוסטון, ואין לנו שום מושג אם ינתחו, אם לא ינתחו, אם אפשר משהו לעשות, פה שום דבר אפשר לעשות. הם ההורים המסכנים האלו, היה איש עסקים, היה לו קצת כסף, הוא עם אשתו, הם נוסעים לבוסטון, בת יחידה שנולדה אחרי הרבה מאוד שנים. הרופאים קוראים להם ואומרים להם, תשמעו, יש שתי אפשרויות. או לנתח אותה, אבל אנחנו לא מבטיחים שהיא תתעורר מהניתוח. היא במצב מאוד מאוד קשה, צריך לגעת במוח, לא יכולים להתחייב. ואם לא ננתח, אז היא תחיה חצי שנה. אז יש לכם חצי שנה בטוחה, או לקחת סיכון, ואולי גם החצי שנה הזאת לא תהיה. טוב. האבא אומר, רגע, הילדה הזאת נולדה מברכה של הרבי מלובביץ', אני כבר נמצא בבוסטון, אני אסעה לניו יורק, זה לא רחוק. נסע, ביקש תור דחוף ליחידות, נכנס לחדר של הרבי, ופשוט פרץ בבכי. לא יכול, פרץ בבכי, לא יכול לדבר. כתב בפתק מה היה, הרבי מתחיל לשאול אותו שאלות, הוא לא יכול לדבר. נחשוב על הכאב של האבא, לא יכול לדבר. הרבי אומר לו, רגע, עכשיו זה חודש אדר, צריך להיות בשמחה. אתה באת לפה להכניס לי עצבות לחדר שלי? האבא חשב שהרבי מתבדח איתו. אז הרבי התחיל לצעוק, רבי זה החיים של הבת שלי, זה עכשיו זה לא זמן לבדיחות. אומר לו הרבי, אז מה, אז ככה אתה תציל את הבת שלך על ידי שתהיה שבור? עכשיו זה חודש אדר, ואז הרבי נעמד ואמר לו, תראה, חודש אדר זה ונהפכו, הכל מתהפך. הרבי עשה עם הידיים, יד ימין ליד שמאל, הכל מתהפך, מתהפך, הכל מתהפך. טוב, הוא היה כל כך מבולבל, לא ידע מה שנעשה, יצא מהחדר של הרבי. פתאום הוא יוצא, הוא קצת מתעשת, ואומר לעצמו, רגע, אבל לא שאלתי את הרבי מה לעשות, האם לעשות הניתוח או לא לעשות הניתוח. אז הוא כתב שוב מכתב לרבי ושאל מה לעשות עם הניתוח. אז הרבי ענה לו, כבר עניתי לו ביחידות על זה. הוא חשב, אולי הרבי מתכוון, שבנהפוך הוא שהכל מתהפך, אבל הוא רצה תשובה ברורה. אז הוא שאל שוב, רבי, אני זוכר מה אמרת, אבל אני רוצה תשובה ברורה, מה לעשות עם הניתוח? אז הרבי ענה לו, אם דווקא שואל, שישאר רופא שלישי, שיתייעץ עם רופא שלישי. טוב, הוא דווקא שאל, ושאל רופא שלישי, והיה יום ונורא. זאת אומרת ככה, היה נס, אבל היה לזה מחיר. הרופאים פתחו את הראש, וגילו שאין גידול. הגידול נעלם, הסתלק. אבל מה, כשהתעוררה מהניתוח, לא יכלה לדבר. לא יכלה. הוא אומר, פתאום הבנתי מה זה שהרבי אומר, אמרתי לו כבר, ונהפכו, הסתדר, תהיה רגוע, תשמע. טוב, זה היה בחודש אדר. חודש ניסן, הם עברו איתה לקרוב משפחה בפלטבוש, והיו על הפנים, ילדה שבקושי הזיכרון לא חזר לה, הדיבור לא חזר לה, יותר גרוע מהמוות צורת החיים הזאת. בסעודת משיח, הקרוב משפחה הזה אומר להם, בואו נלך לרבי להתוועדות. יום אחרון של פסח, אחרון של פסח, נלך להתוועדות, שם זה היום השני. בסוף ההתוועדות, הרבי ראה אותו מולו, הרבי קרא לו, נתן לו שתי חתיכות של מצה. ואמר לו, כתוב בזוהר, שהמצה היא מאכל הרפואה ומאכל האמונה. אז חתיכה אחת תן לבת שלך שיהיה רפואה, וחתיכה אחת קח לך שיהיה מאכל אמונה. ואז הרבי אומר לו, הבת שלך לא צריכה לסבול מזה שלך אין אמונה. כאילו הוא השם. הבת שלך לא צריכה לסבול מזה שלך אין אמונה. אחר כך בכוס של ברכה, במוצאי החג, הרבי היה מחלק כוס של ברכה. הרבי נתן לו עוד יין לכוס, ואמר לו, תראה, הסדר הוא שקודם חודש ניסן, אחר כך חודש אייר. חודש ניסן זה חודש של אמונה. חודש אייר זה חודש של רפואה, אני השם רופאך. כי קודם כל יש אמונה, אחר כך יש רפואה, ככה אמרנו פה, נכון? תחשוב טוב, יהיה טוב. אבל הרבי אמר לו, לפעמים יכול להיות ונהפכו. שקודם יהיה רפואה, ואז אם היא תתרפא, לך תבוא האמונה. אז הרבי אמר, במקרה שלך אני מברך אותך שיהיה ונהפכו. נו, מובן שאחר כך הילדה העברייה, ברוך השם, והכל יסתדר. אבל זה אם כן מה שאמרנו, אנחנו גם נמצאים בערב ראש חודש, מתקרבים לחודש אדר, שני אדרים השנה יש, כפול מזל. אז צריך להגיד לקדוש ברוך הוא שלא יחכה עד שנחשוב טוב, שקודם יעשה טוב, ואז גם אנחנו נחשוב טוב. שיהיו בשורות טובות.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.